אנחנו בדף מ, עמוד א' באמצע. אנחנו ממשיכים לעסוק בשחרורי עבדים, כל מיני מצבים של שחרור עבד. אמר המאמר, המפקיר עבדו, אם אדם הפקיר עבד, אותו עבד אין לו תקנה. מה היא טעמה? גופי לא קני לי. עכשיו העבד עצמו אין לו, הוא לא קונה את גופו שלו, איסור אהודי כגבי ואיסור הלא מצי מקנה לי. העבד הזה הוא כבר לא של האדון, אז הוא גם לא יכול כבר לתת לו גט שחרור. אז מצד אחד הוא לא קיבל גט שחרור ולכן הוא לא יכול להתחתן עם אישה יהודיה, מצד שני כבר באדון כבר לא יכול לתת לו גט שחרור כי הוא כבר לא בידיו. אמר לרב אשי למימר, והרי אמר אולה, אמר רבי יוחנן ורבי חייא בר רבינא, אמר רב, אחד זה ואחד זה יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז משמע שרב פסק שמי שמפקיר את עבדו אפשר לתת לו גט שחרור. אז כי הוא אומר צריך גט שחרור, אמר לו נכון, צריך, אבל אי אפשר, אין לו תקנה. כך שיטתו, שלמרות שרב אמר מפורש שמי שמפקיר את עבדו צריך לתת לו גט שחרור, אבל אין אפשרות מעשית לתת לו גט שחרור. היא כתם, הרי יש אומרים שההלכה של רבינה הייתה שונה. אמר המאמר, המפקיר עבדו ואחרי שהוא הפקיר את עבדו מת האדון, אז העבד הזה אינו תקנה. מה הייתה אמה? גופי לא קני לי, איסור אהודי כגבי. כל מה שנשאר לאדון זה רק איסור תגט, הממון כבר לא בידיו ועכשיו הוא מת. מה הוא מוריש לבנים? הוא לא יכול להוריש את העבד עצמו מבחינה ממונית כי הוא הפקיר אותו. מה הוא רוצה להוריש לבנים? את הצד האיסורי של השחרור. איסור על עברי לא מורית, אי אפשר להוריש לילדים איסור זה דבר מופשט, זה לא דבר ממוני. אמר לרב אשי למימר, והרי כי את הרבדים, אמר ביוחנן דרבדימי טעותי. הרי הוא אמר בשם רבדימי שזה טעות. וברגע שאדם אמר הפקר, הוא לא התכוון להפקיר לגמרי, הוא התכוון שלא ישעבדו חזק, שהיורשים ישעבדו בצורה נעימה, שלא יהיה עבודה קשה מדי. ובעצם הוא לא הפקיר ממש. אמר למטה הוא שם, הוא לא אמר בלשון שחרור. שם המקרה היה שהלשון לא הייתה ברורה, אבל פה הוא אמר בצורה ברורה שהוא מפקיר. האמרה בלשון שחרור, אך הנמי, במקרה הזה גם תגיד ככה. אמר לי, אומר רב אשי, יש לי טענה אחרת. אנא כדרב שמואל בר יהודה סביר עלי. שמואל בר יהודה, שהוא חולק על רבי יוחנן, ולשיטתו ההבנה שלו, אומר רבי יוחנן, שכל מה שהוא רוצה, כמו שהאדון התכוון להפקיר, הוא התכוון שהיורשים לא ישעבדו בצורה חזקה. כך הבנה שלו. נקודה. ספרת הגמרא, הוא דיסקרטה. הייתה עיר אחת, או נגיד יישוב, דעבדה, היה שם המון המון עבדים, יישוב שלם מלא מלא עבדים כנענים. ואיזדבן לגוי, מכרו את כל העם, את כל העבדים, את כל היישוב, את כל מה שיש שם, הכל, זה מין חווה ענקית עם מלא זה, כל נמכר לגוי. קלו מרוותה, באו האדונים, בתראי, רצו האדונים, הגויים החדשים, כל האדונים החדשים רצו כמובן את העבדים. אתו לקמד רבינה, אמר לו, מה? מתו. כן, סליחה. האדונים הגויים מתו. באו העבדים לפני רבינה. אמר לו, זילו האדרו הבני מרוותה, כמי, לכו לבנים של האדונים הראשונים שלכם היהודים, שיכתבו לכם גט שחרור, גט חירות, ותוכלו להתחתן עם יהודיות. אמרו לרבנן, לרבינה, הרי אתה לא אמרת ככה, לא הסכמת עם זה. והרי אמר הממר, סליחה, לא אתה, הממר לא הסכים עם זה. הממר אמר שהמפקיר עבדו ומת, אותו עבד אין לו תקנה. ופה יש לנו מקרה של מתו האדונים הגויים, ואי אפשר יותר לתת גט שחרור גם כאן. איך הבנים של היורשים, של הבעלים הראשונים יכולים לתת גט שחרור? אמר לו, אנא כרב דימי סביר עליהם. אני סבר כרב דימי, שבאמת שרב דימי סובר שהם לא, שעדיין אפשר לתת גט שחרור. אמרו לידי רב דימי, טעות היא שם, זה היה טעות. אמר למה טעות? הטעות הייתה שלא אמרה בלשון שחרור. זאת אומרת, אם הלשון לא הייתה שחרור, אז באמת לא הייתה, לא היה הפקרה, לא היה עזיבה של הגוי, נשאר הממון ביד האדון הראשון, לכן הוא יכול לתת גט, כי זה עבר גם לירשים. פה אמרה בלשון שחרור החנמי, פה לכאורה היה ממש מחירה לכל דבר ועניין. מי אמר שגם כאן נוכל ללכת לבנים של האדון והוא ייתן להם גט? והלכת עומת הגמרא כרבינה, באמת הלכה כרבינה, שכן אפשר לתת גט במקרה הזה. כי הוא טוען שבעצם הבעלות נשארה תמיד ביד האדון, כן, ולכן הוא יכול להוריש את זה, ולכן הוא יכול גם, היורש יכול לתת לו גם גט. ההוא עבדה, היה עבד בבית רש, שייך לשניים, קם אחד מניו, בא אחד האדונים ושחרר לפלגה, שחרר את החצי שלו. אמר אידך, אמר בעל החצי השני, אשתה שם מרבנן, רבנן נשמעו ששחרר את החצי, יבואו יגידו לי, אפילו עליי לחץ שגם אני אשחרר את החצי השני, מפסוד מינה, ילך לי העבד. מה הוא עשה? אז על אקנה לבנו הקטן, הקנה את החצי שלו לבנו הקטן. הוא אמר, עם הבן הקטן שלי לא יתעסקו חכמים, לא יתחילו להפעיל עליו לחץ בבית דין. שלחה רב יוסף, שמע על זה רב יוסף ברד רבה לקמי, שלח את השאלה הזאת לרב פאפה. שלח לו רב פאפה, הבנתי, מדובר פה בן אדם שרוצה לחץ איתנו ראש בראש, אנחנו רוצים להפעיל עליו לחץ, והוא עוקף אותנו, נותן את זה לבן, אין בעיה. כאשר עשה, כן יעשה לו, גמולו ישיב לו בראשו. אנחנו נראה לו מה זה. מה נעשה? פשוט מאוד. אנא נקים להם בינוקה, כידוע ילדים קטנים, תביא להם קצת מזומנים, הם דמי כיס, הם יהיו מאוד מרוצים. אני יודע בדיוק מה זה תינוק. מקר ודעת לגבי זוזה. אנחנו נמנה אפוטרופוס, מוכנים לאפוטרופוס, המנה איזה שליח של בית דין, ומקר כישלי בזוזה, יבוא יחד עם העבד, כן? וייתן לו העבד, ייתן לו ככה כסף, ואז הילד ישתכנע, כן, והוא מוכן לקבל את הכסף מהעבד ולמכור את העבד לעצמו, לשחרר אותו. ואז גם נכתוב גט גיטה דחירותה על שמי, אפילו, כן, הוא יארגן, האפוטרופוס יארגן גט חירות, והוא יחתום, רק יחתים את הילד הקטן. הנושא הזה של כתיבת גט פה מופיע, זה מחלוקת רש"י תוספות פה, איך בדיוק נעשה כתיבת הגט, האם זה שמו של הקטן, האם הקטן יכול לכתוב גט על שמו וכולי, כל זה תוספות. תנו רבנן, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין. הוא אומר לשון כזאת, עשיתי את עבדי בן חורין, אז הוא בן חורין, עשוי בן חורין. או שהוא אמר, הרי הוא בן חורין, הוא אומר, הרי הוא בן חורין, אסנו בן חורין, כל מיני לשונות. רבי אומר, זה לשונות טובים והוא קנה. החכמים אומרים, כל הלשונות האלו הם לא לשונות של עובדה, אלא לשונות של הבטחה, ולכן הם לא מועילים, לא קנה. רבי יוחנן וכולן בשטר. מה שכתוב שיש דעה שזה מועיל, זה בשטר. אבל אומר רש"י, אם הוא אמר אמירה באלמה, אז לא קרה פה שום דבר בכלל. אין פה שום משמעות למילים, זה מילים שאין להם כלל השלכה. אבל בשטר יש פה איזו התחייבות שצריך לעמוד בה. אמנם הוא לא השתחרר, אבל הוא צריך לבצע את ההתחייבות שלו אחר כך.
רב, חכמים אומרים לו כאן על דעתי רק על השני האחרונים, לא? אומר עשיתי, לא, יש שם גם סימן של הלכה.
לא, לפי רש"י זה על הכל, אני מבין.
יש גם את האלף של
תנו רבנן, מקרה דומה. האומר נתתי שדה פלונית לפלוני. זה לא על עבדים, אבל זה אותו עיקרון שאדם אומר מילים כאלו. אומר, אני נתתי את השדה לפלוני. השדה שלי נתונה לפלוני. הרי שלו, הרי אתננה לפלוני. כל מיני לשונות כאלו. רבי אומר, לפי גרסת הבך, זה רבי לשיטתו, הרי מועיל, זה קנה. חכמים אומרים, לא קנה. אמר רבי יוחנן, וכולן בשטר. כולן בשטר. פה הוא אומר, על מה הוא אומר על וכולן בשטר? שהוא חייב לבצע את זה? ובשטר הוא לא יכול לחזור בו. הוא חייב לבצע את זה. אני יכול לראות שנייה אחת? טוב, תודה רבה. תנו רבנן. האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, אני שחררתי את העבד שלי. והוא אומר, העבד אומר, לא נכון, הוא לא שחרר אותי, לא עשה אני. חיישין, אנשי מזיקה לו על ידי אחר. אולי הוא זיקה לו גט שחרור לאדון, לעבד, והעבד בכלל לא יודע שהוא קיבל גט שחרור בעזרת אדם שלישי. אבל אם האדון אומר, כתבתי ונתתי לו גט שחרור, והעבד אומר, מה פתאום? הוא לא כתב לי ולא נתן לי, ואני עדיין עבד. הודעת בעל דין, הודעתו של העבד, שהוא טוען שהוא עדיין עבד, כן מעדים דמי. ולכן הוא מבחינתנו נחשב עדיין עבד. האומר, נתתי שדה פלונית לפלוני. והוא אומר, לא נתן לי. אני לא קיבלתי את השדה הזאת. השין, אנשי מזיקה לו על ידי אחר, אולי זיקה לך את העבד על ידי גורם שלישי. אם אדם אומר, כתבתי שטר ונתתי שדה למישהו, והוא אומר, לא כתב לי, לא נתן לי, אני לא קיבלתי שדה כזאת אף פעם, הודעת בעל דין, ימי הדין דמי, זאת אומרת, שמבחינתנו הוא לא קיבל את השדה. ולכן, הולך להיות לו שאלה, מי נהנה בינתיים מהפירות של השדה? אחד אומר אני נתתי לך, אחד אומר אני לא קיבלתי. מי בינתיים נהנה מהפירות? רב חסדא אמר, הנותן את המתנה הוא זה שאוכל את הפירות, כי אני סומך על הודעה אתה מקבל שהוא לא קיבל. הסימן שזה עדיין בידיים של הנותן. רבא אמר, משלשים את הפירות. אף אחד לא יכול לאכול, זה ספק. נותנים לאיזה אדם שלישי, עד, אומר רשי, עד שבוא אליהו. עד שיגיע אליהו הנביא ויברר פה מי צודק, אני לא יודע מה קרה פה. ולא פליג, אומר את הגמרא, זה לא מחלוקת. אבא 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 ברה. זאת אומרת, אם הנותן והמקבל שניהם נמצאים כאן, אז זה חוזר לנותן. אבל אם הנותן מת, והאבא אומר, הבן אומר, סליחה, אבא לא נתן את השדה, סליחה, אבא לא קיבל את השדה, אז במקרה הזה לא קיבל, במקרה הזה אנחנו בספק, אולי הוא לא יודע, אולי חסר לו איזה מידע, ולכן אף אחד לא יכול לאכול מהשדה. אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני עבדים. עבד שעשור רבו אפוטיקי לאחרים. אדם חייב כסף, והוא אמר, כתב בחוזה, בהלוואה, בשטר ההלוואה, אם מישהי רוצה לגבות את החוב, כשאתה רוצה לבוא לגבות את החוב, תבוא תיקח את העבד. העבד הוא, ממנו הוא המשועבד הראשי לחוב. אם אני לא אשלם לך, ישר תבוא תיקח את העבד. אז העבד הזה הוא אפוטיקי לאחרים, ומה הוא עשה? הוא שחרר את העבד. את העבד הזה שהוא משועבד לחוב, הוא שחרר. מצד שורת הדין, אין העבד חייב כלום. מה אתה רוצה מהעבד? העבד הזה הוא בן חורין. מפני תיקון העולם, הגמרא תסביר מה זה תיקון העולם, כופים את הרב, והוא נותן לו גט שחרור ועושה אותו בן חורין. ובמקביל לזה, הוא צריך לכתוב שטר על דמיו. צריך לכתוב שטר ללווה, למלווה, על השווי הכספי. השבג אומר, אינו כותב אלא משחרר. הגמרא עכשיו תסביר מה מדובר. עבד שעשור רבו אפוטקי ושחררו. מי שחררו, אמר רבא, מדובר שהאדון הראשון, רבו הראשון, שחרר אותו. ומצד שורת הדין, אין העבד חייב כלום לרב השני. אני השתחררתי, זה שהיה שיעבוד, שהייתי משועבד למלווה, אין לזה שום משמעות, אני השתחררתי. כמו שאמר רבא, הקדש, חמץ ושחרור מפקים בידי שיעבוד. אז אם כתוב לנו מפורש ששחרור עבדים מפקיע את השיעבוד הכספי.
למה אתה משלם הקדש על עבד? רק
על הפירות. לא, לא הקדש על עבד, הקדש במקרים אחרים, בהמה. טוב, עכשיו מה הבעיה? מפני תיקון העולם, מה זה תיקון העולם? ימצא אותו המלווה בשוק. העבד הזה עכשיו הולך לו בן חורין בשוק, מבסוט, שורק ברחוב, ופתאום המלווה אומר לו, אתה שלי. אתה משועבד לחוב, בוא. ימצאנו בשוק, ויאמר לו, עבדי אתה. ויוציא לאז, ויתחיל להגיד, זה לא נכון, אתה עבד עדיין, ואתה לא בן חורין, והוא כבר רצה להתחתן עם יהודיה, והוא יבטל את החתונה, סיפור שלם. מה עושים? קופים את רבו השני, את האדון השני, שיעשה אותו גט בן חורין, נכתוב גט, אתה משוחרר, גם המלווה, צריך לכתוב שטר, אישור, אתה משוחרר, וכותב העבד, שטר על דמיו. העבד כותב שטר שאני חייב לשלם לך את החוב. השבג אומר, מה פתאום? אין העבד כותב. מי שאשם פה בכל הסיפור זה הלווה, הבעלים, האדון הראשון. אין העבד כותב, אלא משחרר, ושחרר אותו, הוא כותב שטר, אני חייב לך כסף, כי עשו אתה, אני עשיתי פה את כל הבלגן. מה המחלוקת? ומה היא כמפלגה? בעצם הלווה הוא הזיק את שיעבודו של חברו. יש פה שיעבוד, והוא הזיק לשיעבוד, הוא שחרר אותו, פירק את כל השיעבוד. זה המחלוקת. מר סבר חייב, זה דעת רשבג. רשבג אומר שמי שאשם פה, מי חייב? המשחרר, הלווה. ולכן הוא חייב עכשיו לפצות את המלווה על זה שהוא הזיק לו את השיעבוד. ומר סבר פטור, זה לא אחריות של המלווה, הלווה מצידו שחרר, וכדי לעשות צולחה, פשרה בין העבד לבין המלווה שלא ירדוף אותו, אז אנחנו אומרים לעבד לכתוב שטר על דמיו. התמרנמי. המזיק שעבודו של חברו, זו מחלוקת רשב"ג ורבנן. עד כאן הסבר ראשון, הסבר של רב. אולה מסביר את המשנה, רוצה להסביר את המשנה הסבר אחר. אולה אמר, מי שחררו, לא מדובר שהאדון הראשון שחרר, ומי ששחרר זה היה רבו השני. העבד הזה משוחרר, זהו, הוא קיבל גט שחרור, הוא יהודי כבר, אי אפשר לשעבד אותו יותר. זה לא ראוי, אתה צודק, נכון. הוא מסביר הסבר אחר לגמרי. אולי מי ששחרר זה היה המלווה, המלווה שחרר את העבד. הוא אמר, העבד הזה משועבד לחוב שלי, אז הוא קצת שלי בעצם, אז אני משחרר אותו. שורת הדין, אין העבד חייב כלום במצוות. זאת אומרת, מצד הדין העבד הזה הוא עדיין עבד, כי המלווה, עם כל הכבוד, לא יכול להפקיע את העבד הזה מבעלותו של האדון הראשון. הוא נשאר עבד, והוא לא, הוא נחשב כמו עבד להרגיל לכל עניינים היחתיים. אבל מפני תיקון העולם יצא עליו שם בן חורין. כולם מתפרסם עכשיו שהמלווה שאמור לגבות אותו שחרר אותו. בגלל זה כופים את האדון הראשון, את הלווה, לשרת אותו בן חורין, וכותב העבד שטר על דמיו. העבד כותב לאדון הראשון שטר כספי כדי שישחרר אותו. רשב"ג אומר, אני לא כותב, אלא מי שעושה את זה, המשחרר כותב. המלווה ששחרר, כן, המלווה ששחרר, הוא כותב את השטר. ומה כמפלגי? המלווה כאילו שחרר, הוא יצר את כל הבלגן עכשיו. המלווה, האדון השני, נתן לו גט.
מה?
שהוא מתחייב כסף ל...
המשחרר
האדון הראשון. המשחרר האדון הראשון.
מה?
הראשון.
בעצם הוא
שחרר
לו את
האלף.
אז
הוא
כותב לו את ההפרש בין
השווי
של
האלף לחוב. ככה רש"י אומר, כותב לו שטר על העודף, ככה אני הבנתי. ומה המחלוקת עכשיו בין רשב"ג לבין תנא קמא? מחלוקת בנושא שאנחנו נלמד בעזרת השם בפרק הבא, פרק חמישי, בהזק שאינו ניכר כמפלגי. מה הדין באדם שעשה נזק לשני ואי אפשר לראות את הנזק? אני אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן. אם למשל יש כהן, כהן קיבל פירות תרומה, רוצה לאכול אותם, ואני תמה, אני בא ליד הפירות, נוגע ככה בכל הפירות, מלטף אותם, זהו. מה קרה עכשיו? הלכו הפירות, אי אפשר לאכול אותם. הכהן צועק עליי, מה עשית לי? אני, תראה, הפירות שלמים, לא קרה שום דבר, לא חסר פירור. איזה נזק, אני לא הזקתי לך, מה, על, מה אתה, על מה אתה רוצה ממני? זה נקרא הזק שאינו ניכר, זה הזק שאי אפשר, לא רואים אותו, הזק מופשט. אז בזה יש, אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בפרק חמישי. ולכאורה אומרת הגמרא שפה יש ויכוח, כך לפי הבנת אולה, בין התנאים בהזק שאינו ניכר. מר סבר שמי הזק, זאת אומרת לפי רשב"ג נחשב פה שהוא עשה נזק. מי עשה נזק? האדון השני, כן, בזה שהוא שחרר את שחרר אותו, הוא לא עשה שום דבר, אבל הוא בעצם יצר עליו שם. בגלל שיצר עליו שם, אז האדון הראשון חייב לשחרר אותו. ולכן האדון, אני מצפה מהמשחרר, כן, לקחת אחריות על מה שהוא עשה פה, לכל הבלגן שהוא יצר, למרות שכל זה לא ניכר, הוא צריך לשלם. רשב"ג אומר ששמי הזק, והתנא קמא סובר, מר סבר לא שמי הזק. ולכן המשחרר הזה, למרות שהוא יצר פה בעצם תהליך שמחייב את הראשון לשחרר, הוא לא צריך לשאת בהוצאות הכספיות של זה. אולי, למה לא הסברת? למה לא הסברת כמו רב, כמו הסבר הראשון? אמר לך שני, רבו קרית לי, כן, אתה אומר, רב, אתה אומר לו, כופים את רבו, לפי רב רבו הכוונה השני, לשחרר אותו. הוא לא רבו. ורב, מה איתם על אמר כאולה? אמר לה, השני משחרר קרית לה, הרי השני הוא לא יכול לשחרר. איתמר, היות ועסקנו בעבד הפותיקי, מביאים מקרה נוסף שקשור לפותיקי. אדם עשה את השדה שלו הפותיקי לאחרים. מה זה הפותיקי? שוב, מפה אתה גובה את, את החוב. זה השטר, זה, זאת השדה, אתה המלווה, תבוא לפה, תיקח את השדה הזאת. והשדה הזאת הלכה, שטפנה, והשדה הזאת עכשיו התקלקלה לגמרי. עמי שפיר נאה. היה אדם שקראו לו עמי, וכולם קראו לו שפיר נאה. יפה, וזה היה כינוי כזה של, של אותו חכם. ככה אומר, רשי, שהיה לו, כינוי הזה. הוא היה, יש פה דיון אם זה על היופי שלו, שהוא היה, כן, נאה כברת. אז הוא מדבר בשם רבי יוחנן, שזהו, הלך השדה, מי הפסיד פה? המלווה, אכל אותה. הוא לא יכול לגבות משאר הנכסים. עבוד ישמעול אמר, הוא לא יכול לגבות משדות החול משאר הנכסים. אמר מלחם בר יצחק, משום דעה משפיר נאה, בגלל שהוא כל כך נאה, הוא מרשה לעצמו להגיד דברים לא נעים. שמעת, זה לא שפיר רק. מה זה, ממתי המלווה מפסיד כל כך מהר? הוא אמר לו, תגבה מהשדה הזאת. בסדר, ולימד את השדה הזאת, אז מה, החוב נמחק? תראה גם שמעתם, מדובר במקרה כזה. ואמר לו, לא יחפרון אלא מזה. שסיכום בחוזה ההלוואה היה שגובים רק מהשדה הזאת. במקרה הזה המלווה לקח סיכון, ואם השדה הזאת באמת התקלקלה לגמרי, אז המלווה הפסיד. תן לה מייחיה, עושה שדה הוא הפותקי לאחר ושטפה נער, גובה משאר הנכסים. אבל אם אמר לו, יהיה לך פירון, אלא מזו, אינו גובה משאר הנכסים. תן יעידך, יש עוד ברייתא בנושא. עושה שדה הוא הפותקי לבעל חוב בשביל המלווה, או לאישה, הוא חייב לכתובה, והוא כתב בכתובה, את תגבי את הכתובה מהשדה הזאת. הם יכולים לגבות גם משאר הנכסים במקרים מסוימים. רשב"ג אומר, בעל חוב יכול באמת לגבות משאר הנכסים, אבל אישה אינה גובה משאר נכסים, שאין דרכה של אישה לחזר אחר בדינים. כלומר, אתה לא יכול להגיד לה, לכי לשדה הזאת, תסדרי עם השדה הזאת. אז זה השדה שכתבת לי, ראש קטן, אני מבקש את השדה הזאת שכתבת, אני לא אתחיל להסתובב לחפש שדות אחרים, ואיפה הם ולמי מכרת את השדה, ושדה ששייכת להוא. אני לא מסתובב בבתי דינים, תביא לי את השדה שמשכנת על הכתובה. שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות.